חזק וברוך, כבוד הגאון, רבי אריה אברהם סמג'ה, שליטה, רב שכונת רמת שלמה וחתנה דבזיה, חתנו של ראשון לציון, הגאון הרבק שידרון. יהי רצון שימשיך עוד לזכות הרבים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. עוד הפוצה מהמתה וחוצה להגדיל תורה ולהאדירה. השבת קראנו פרשת שקלים. התחלנו בארבעה פרשיות. שבת הבאה זה חופש, הפסקה, בית אדר. שבת אחרי זה, תת אדר, זה פרשת זכור. יש בספר גינת ורדים, הוא כותב, מרגלה בפומיו דרבנן, שכל הדלת פרשיות הללו, שקלים, זכור, פרה, החודש, כולם הם מהתורה. ולא ידענה מאיפה להם הדבר הזה. כך הרים החכמים. מאיפה הדבר הזה שכולם מן התורה? וכנראה זה אסמכת בעלמא. סמיכו את זה כנראה לתורה, ובאמת זה דרבנן. הוא תמה על זה. גם בספר פרח שושן. גם הוא כותב. שיש אומרים שקריאת כל הדלת פרשיות זה דאורייתא. זה מהתורה. גם השקלים שקראנו היום, וגם החודש שנקרא בסוף ארבע פרשיות, גם הם דאורייתא. הוא מביא את זה, הוא לא תמיה, מביא את זה. הרב חידה, בספרים שלו, הוא כותב בשם תוספות ישנים, מסכת ברכות, בדף י"ג על עמוד א', שמשמע משם שפרשת שקלים והחודש, גם הם דאורייתא. וזה חידוש גדול. להגיד שכל ארבע פרשיות הם דאורייתא, באמת זה חידוש. משאר הראשונים, משמע שרק פרשת זכור, ואולי גם פרה, זה דאורייתא. אבל שאר הקריאות כולם, הם דרבנן. תיקון חכמים להגיד, לקרוא פרשת שקלים, לקרוא פרשת החודש. אבל כתוב מפורש בתוספות, בברכות, י"ג על עמוד א', כגון פרשת זכור, שזה מהתורה. כתוב כגון, דוגמה, מה זה מהתורה? זה פרשת זכור. משמע יש עוד אחד. אתה אומר כגון יש עוד אחד. מה זה? פרשת פרה. וזהו. אבל להגיד גם שקלים, ולומר גם פרשת החודש שזה מדאורייתא, לא משמע ככה. גם הראש, במסכת ברכות, בדף מ"ז עמוד ב', מעשה ברבי אליעזר, שבא לבית כנסת, היו שם תשעה, והיה להם עניין, רוצים להתפלל. שחרר את עבדו, תביא עבדו, שחרר אותו, וצירף אותו לעשרה. והגמרא מקשה, הכתוב, לעולם בהם תעבודו, אסור לשחרר את העבד, אלא מצווה שאני. מצווה? מצווה הבאה בעבירה. אתה עושה מצווה, אתה עושה עבירה של לשחרר את העבד, מצווה דרבים שאני. אומר הראש, מצווה דרבים משמע סתם קריאת התורה. כי דוחק להגיד שזה מדובר בפרשת זכור, שהוא הכין את הגט מיום שישי, רבי אליעזר, פרשת זכור לא היה להם עניין, ואז הוא נתן את הגט לעבד שלו ושחרר אותו בשבת ושרף אותו לבניין שיוכלו לקרוא פרשת זכור בעשרה. ודוחק לא מדבר כזה. כי בגמרא מסופר על זה סתם. מעשה ברבי אליעזר שחרר את עבדו, צירפו לבניין, לא כתוב פרשת זכור. משמע שהראש הביא דוגמה, הביא רק פרשת זכור. למה לא כתב ארבעה פרשיות, שקלים, החודש, פרה, כתב זכור. משמע שהוא הבין שרק פרשת זכור זה מדאורייתא. ועוד כמה ראשונים ככה משמע מדבריהם. לכן צריך לומר, כמו שאמר גינת ורדים, לא כמו שכותב פרח שושן. באמת כל ארבע פרשיות הן לא מדאורייתא, חוץ מזכור ואולי גם פרה, כל ארבע פרשיות הן דרבנן, הן לא דאורייתא. אולי אפשר ליישב את המגילה בפומיו דרבנן, מה פתאום אמרו זה דאורייתא, מאיפה יצא להם הדבר הזה? סתם מדברים. אלא יש, אפשר ליישב את זה בגמרא, מסכת בבא קמא, בדף פ"ב עמוד א', 10 תקנות תיקן עזרא הסופר. אחד מהם, שיהיו קוראים בתורה בשני וחמישי בשבת ובמנחה של שבת. בגמרא מקשה, קריאה שני וחמישי בשבת, עזרא הסופר תיקן? ולא, זה כבר תקנה קדומה. דתניא, מה ילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים? דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה. אוי כל צמא לכו למים, זה התורה. אמרו, איך אפשר שבני ישראל שערו שלושה ימים בלי תורה, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, בלי תורה יהיה. עמדו נביאים שבאותו דור, ותקנו לעם ישראל שיקראו בתורה שני וחמישי בשבת, כדי שלא יעברו שלושה ימים בלי תורה. אתה קורא ביום שני, אתה קורא בחמישי, קורא בשבת, אין לך שלושה ימים בלי תורה בעם ישראל. אז הגמרא מקשה, אתה אומר, עזרא הסופר תיקן 10 תקנות, שיהיו מחפשים את הבגדים ביום חמישי לכבוד שבת, כמה תקנות, ביניהם גם קריאת התורה, זה הוא תיקן את זה? זה נביאים שבאותו דור תקנו את זה. כתוב נביאים שבאותו דור. הם עשו את זה מסתמה על פי דעתו של משה רבנו. משה רבנו היה גדול הדור. יבואו נביאים שבאותו דור ויתקנו תקנה לבני ישראל לקרוא בתורה בלי להתייעץ עם גדול הדור. איך אפשר דבר כזה? ודאי התייעצו עם משה רבנו. זה אמנם בגמרא כתוב נביאים, אבל זה נקרא שמו של משה רבנו. שון הרמב״ם, הרמב״ם כותב, משה רבנו תיקן לעם ישראל שיהיו קוראים בתורה שני וחמישי ושבת. נו, אז משה רבנו הנביאים שבאותו דור, אלא תירוצו כמו שאמרתי. מסתמה, אותם הנביאים עשו את זה על דעתו של משה רבנו. ולכן זה נקרא על שמו. אז ככה גמרא בקשה, איך אתה אומר עזרא הסופר תיקן? זה משה רבנו תיקן. או נביאים שבאותו דור תקנו, אבל זה לא תיקן עזרא הסופר. תרץ את הגמרא, משה רבנו תיקן שיקראו בתורה. בא עזרא הסופר וחילק את התורה. שיהיו שלושה עולים, כהן נביא וישראל, שיקראו שלושה פסוקים, כל אחד. לכן, זה נקרא עזרא, התקנות של עזרא הסופר. עצם התקנה לקרוא בתורה, זה משה רבנו תיקן. בא הבית חדש, והוא מחדש, שון הגמרא משמע, שמשה רבנו תיקן, נביאים שבאותו דור, תיקן, זה דאורייתא. לכן הוא רוצה להגיד שכל קריאת התורה, שני וחמישי, בשבת, חוץ מנחה של שבת, שזה עזרא תיקן פני יושבי קרנות, חוץ מזה, כל קריאת התורה היא דאורייתא. למה? משה רבנו תיקן. משה רבנו תיקן, זה דבר דאורייתא. ככה משמע באמת מהסמג, ככה משמע. וגם מהריטב"א, מסכת מגילה, בדף י"ח עמוד א', משמע שהריטב"א סובר שקריאת התורה כל השנה כולה זה דאורייתא. אז כל שכן שקלים, החודש, פרה, זכור, ודאי שזה דאורייתא. כל השנה כולה זה דאורייתא. הרשב"ץ נשאל אדם שהיה קצת עצבני והיה קורא בתורה, קורא לא טוב, לא הכין טוב וטועה הרבה. יש גם אנשים, יש להם דידוקי עניות. כל שנייה מחזירים אותו, כל שנייה מחזירים אותו. הוא מתבלבל מסכן הקורא בתורה. צריך רחמנות על הקורא בתורה. אחד התעצבן, מה זה ככה קורא בתורה? נשבע שבועה שיותר לא ישמע ספר תורה יותר. גמרנו, לא רוצה לשמע ספר תורה. הוא לא אמר בקס תחר, לא ישמע ספר תורה. אומר הרשב"ץ, זה נקרא נשבע על מה שכתוב בתורה. קריאת התורה זה דאורייתא. איך אתה נשבע על מה שכתוב בתורה? השבועה שלו לא חלה, לא צריך התרה, דרים. משמע שגם הוא סובר, כמו הריטב"א, כמו הסמ"ג, כמו הבית חדש, שקריאת התורה כל השנה כולה זה דאורייתא. וזה חידוש. לא שמענו את זה בשאר הפוסקים. רוב הראשונים, משמע מדבריהם, שקריאת התורה זה דרבנן. איפה זה רוב הראשונים? לגבי פרשת זכור. בברכות י"ג על עמוד א', יש שם התוספות, יש שם התוספות השנים, יש שם התוספות הראש, יש שם התוספות רבי יהודה החסיד, כל התוספתים, כולם כותבים כגון פרשת זכור, שזה מהתורה. זאת אומרת, הקריאה הזו מהתורה, פרשת זכור, משמע שכל הקריאות של כל השנה כולה, גם כן, זה דרבנן, זה לא כמו שכתב בבית חדש. הנביאים שבאותו דור תיקנו לישראל תקנה, אבל זה לא נפח לדור לאורייתא, זה לא נהיה הלכה למשה מסיני. השיעורים שכזית, קבצה, כל השיעורים הדרכה משה מסיני וזה דאורייתא. זה משהו אחר, הלכה למשה מסיני זה דאורייתא. יש דיון הפוסקי מה הדין בספקות בהלכה למשה מסיני. ספק דאורייתא וספק דרבנן, אבל זה דאורייתא. כאן זה תקנה של הנביאים שבאותו דור, שלא יהיו שלושה ימים בלי תורה, לכן תקנו. עדיין דין דרבנן. הראשונים במסכת ברכות, אם זה הרשב"א, הסמ"ג, הסמ"ק, אוהל מועד, גם כן אבו דרם, ועוד הרבה ראשונים, כולם כותבים פרשת זכור, פרשת זכור. תומת הדשן, הדשן, בסימן קופתת, הוא כותב לגבי בני המושבים, שאין להם ספר תורה, אין להם מניין, אין להם עניין לקרוא בשבת זכור, צריכים ללכת בשבת זכור, לשבות במקום שיש שם המניין, לשמוע ספר תורה ועשרה פרשת זכור. משמע רק זה, דאורייתא. לקט יושר, תלמידו של תורת הדשן, גם הוא כותב שפרשת זכור דאורייתא, ועוד כמה ראשונים. ברבם קצת יש סתירה. בספר המצוות שלו, בעשים, הוא כותב 60 מצוות תמידיות שנוהגים בכל יום. מונה אותם, מהם 60 מצוות שנוהגים בכל יום? הוא לא מנה פרשת זכור. שמונים לא בכל יום, סליחה, שהם קבועים בעם ישראל. את זה הוא לא מונה. רצו לדייק שהרמב״ם סובר שפרשת זכור זה דרבנן. בהלכות מלכים, משמע מהרמב״ם, שקריאת פרשת זכור נוהגת בכל זמן, גם בזמן הזה. זאת אומרת, זה דאורייתא, פרשת זכור. לכאורה זה סתירה. צריך לומר, הרמב״ם מדבר על מצוות שכל יחיד ויחיד עושה אותן. 60 מצוות שנוהגים תמיד. מה שאין כפרשת זכור, זה לא ביחיד, זה בציבור, זה בעשרה. לפי דעת הראש, מברכות ממזיין שלפני כן הזכרתי לכם, מה הוא אמר? הוא שחרר את תבי עבדו, רבי אליעזר, כדי לקרוא פרשת זכור בעשרה. יכל לקרוא בתשעה. מה, כתוב בתורה לקרוא בעשרה? חכמים תקנו לקרוא בעשרה, הפקיעו דין דאורייתא. אמרו לך, אתה לא יוצא את החובה שפרשת זכור, אם אתה תקרא את זה בתשעה או ביחיד. דווקא בעשרה תקרא את זה. זה הראש כותב. והוא משמע מהראש שפרשת זכור, זה דאורייתא, זה בציבור. לכן הרמב״ם לא מנה את זה. השישים מצוות שהרמב״ם מנה בעשין, שזה מצוות תמידיות, זה דבר על יחיד. הוא לא מדבר על מצווה ששייכת בציבור. ככה צריך לתרץ את הסתירה ברמב״ם. כי יש מקשים את הסתירה הזו ברמב״ם, לא יודעים מה סבר הרמב״ם. לפי מה שאמרתי, הרמב״ם יסבור, כמו דעת רוב הראשונים, שקריאת פרשת זכור זה דאורייתא. משמעה קריאת פרשת זכור, אבל כל הקריאות כולם דרבנן. תדעו שזה המסקנה. שזה עוד פלפולים, עיקולי פישורי, כדרכה של תורה. אבל המסקנה, השורה התחתונה, כמו שהרב אמר, צריך לדעת איך לפסוק הלכה. איך ההלכה? כמו דעת רוב הראשונים. לא צריכים תמיד לחוש איזו דעה מסוימת. יש ראייה מהריטב"א ויש ראייה מסמ"ק, רואים את רוב הראשונים. מה רובם סוברים? שקריאת התורה תמיד זה דרבנן. יש לנו פעם בשנה קריאת פרשת זכור שהיא דאורייתא לרוב הראשונים, ואולי גם פרשת פרה, שנסביר את זה אחר כך בעתו ובזמנו. אבל פרשת זכור, דעת רוב הראשונים, זה מצוות עשה מדאורייתא. לכן השליח ציבור צריך להזהיר את הציבור לפני שקוראים פרשת זכור. תדעו, זה לא כמו כל קריאה שאתם שומעים, פה זה דאורייתא. דאורייתא אני קורא ואתם מקשיבים, שומע כעונה, כאילו אתם אומרים בעצמכם. קיימלן, מצוות צריכות כוונה. אדם שמקיים מצווה צריך לכוון. אם הוא לא יכוון, לא יקיים את המצווה. חבל. לכן כל אחד ואחד שיכוון לשם מצוות עשה דאורייתא, זכור את אשר עשה לך עמלק. לזכור את כל מעשה עמלק, ולהכניס שנאה בליבו לעמלק מה שעשו לעם ישראל. יש אומרים שהאומה הגרמנית הם עמלק, וממילא אי אפשר לקבל גרים מהם, מהאומה הגרמנית. הייתי כמה אחרונים דנים בזה. האמת הוא, סנחיריב בא בבין את כל העולם כולו. אם יבוא הלכה למעשה, יבוא אלינו איזה אחד מגרמניה וירצה להתגייר, ואתה רואה שהוא מקבל עליו את כל המצוות. הוא לא אומר חוץ מנטילת ידיים, חוץ מחנוכה, מאיזה מצווה דרבנן. לא. מישהו אומר, אני מקבל עליי את כל המצוות, חוץ מצווה אחת דרבנן, הוא מקבל דיני בורר, דיני בישול, דיני אמירה לגוי, הכל הוא מקבל עליו. אבל נטילת ידיים שלפני הסעודה, את זה הוא לא מוכן לקבל, אסור לגייר אותו. הגירות שלו לא מועילה, אפילו חוץ מדבר אחד מדברי סופרים. יבוא אליך גר מגרמניה וירצה להתגייר, ואתה רואה שהוא מקבל עליו מצוות, ואתה בוחן אותו, אתה רואה שהוא כבר למד את המצוות. הוא לא יודע את כל ההלכות כולם. גם יהודים גמורים לא יודעים את כל ההלכות. לאט לאט לומדים. איך לשון הרמב״ם? מודיעים אותו בהתחלה מקצת מצוות קלות, מצוות חמורות. מה משמע? שרק מודיעים אותו. היה מי שהבין ברמב״ם שלא צריכים לקבל את כל המצוות, אלא מקצת מצוות קלות, מצוות חמורות. לא זה הפשט בדברי הרמב״ם. מודיעים אותה בהתחלה קצת כללית, תדע, יש שבת, אסור לנסוע בשבת, אסור לעשן בשבת, דברים כלליים, קצת חמורות ומצוות קלות. משך הזמן יידח זיל גמור, משך הזמן ילך וילמד את כל התורה כולה, אבל חייב לקבל עליו את כל המצוות כולם. יבוא גר מגרמניה, אנחנו נקבל אותו. אם הוא באמת גר אמיתי, נקבל אותו. תגיד, זה זרע עמלק, מזרע עמלק, אסור לקבל גרים. סנחירי בא, דיבר את כל העולם, ואתה לא יודע בדיוק מי זה זרע האמת, אתה משער. האכזריות שהם עשו בשואה, יש לשער שמסתם הם מזרע עמלק. הרגו 1,000,000 ילדים, 5,000,000 אנשים ועוד 1,000,000 ילדים. ואיך הם הרגו אותם? באיזה צורה אכזרית, איך שרפו אותם במשרפות, ממש בצורה אכזרית ביותר. יש מקום להגיד שאולי באמת הם מזרע עמלק, אבל כדי לא לקבל אותם מגרות, קשה להחליט בדבר הזה. אתה אומר, סנחירי בבית העולם, מי אמר שהוא מזרע עמלק? יש פה ספק, רוב העולם, מה רוב העולם? רוב העולם זה עמלק, הודו, סין, מקסיקו, הכל זה עמלק? ודאי שלא, הולכים אחרי רוב העולם. ואז אתה יכול לקבל אותם בגרות. בכל אופן, צריך לזכור את הטעם של המצווה. זכור שעשה לך עמלק בדרך אצלכם מצרים, שקירר את הקערה, כל העולם כולו פחד מעם ישראל. היה קריעת ים סוף, היה 10 מכות, קריעת ים סוף הזה נאמר, שמיעו עמים ורגזום. אדם תופס כוס מים ביד שלו בעודו, פתאום המים נחלקים לשתיים. מה זה? כל הכוסות, כל הזה נחלק לשתיים. מה? בני ישראל עכשיו אמרים את הים והיבשה, קריעת ים סוף. שמעו עמים ורגזום, איזה פחד. אצל רחב כתוב, כשבאו אצלה המרגלים, אז היא אמרה להם, 40 שנה אחרי מעמד של קריעת ים סוף, כל העולם כולו חד מלפניכם. אני יודעת שיריחו, זה הכל ייפול בפניכם. כולם מפחדים ממכם. היא סיפרה להם רחב כמה העולם כולו הזדעזע בקריעת ים סוף. ברור שזה צריך לדעת את הטעמים של התורה. פתאום בא עמלק וקרר את הקערה. בא ננחם בישראל. כולם מפחדים. אתה ננחם? תדע. קצינן את הקערה. כל זה בכלל הכוונה לכוון לשם מצווה. מרן היה נוהג לפעמים, כשהיה מחתן, בא לסדר קידושין, היה אומר לחתן, יש דעת הבהג, בעל הלכות גדולות. זה הספר הראשון שנתפס אחרי הדפסת הש"ס, תלמוד בבלי. הבהג, דעת הבהג, שיש מצווה מדאורייתא לאיש לקדש את האישה. זה לא היתר, הוא רוצה לקדש את האישה, אלא מקיים עשה דאורייתא. זה אחד מתרי"ג מצוות. זה לא מוסכם בכל הפוסקים, לדעת הבאג. אבל מרן היה אומר לחתן, תכוון לשם מצווה. לפי דעת הבאג זה מצווה דאורייתא. ברכי מילן, מצוות צריכות כוונה, תכוון לשם מצווה. אז גם פה, השליח ציבור, הקורא בתורה, הוא ממונה על זה, הוא הרב של בית כנסת, לא משנה מי, כך שאחד יקום ויזהיר את הציבור, רבותיי, לשמוע טוב את הקריאה, מילה במילה, כי זה דאורייתא. זה לא כמו כל המצוות כולם. כמו כל הקריאות כולם, זה קריאה שדאורייתא, לכוון, לצאת ידי חובה. ישות ערוגת הבושם, זה אחד מגדולי רבני הונגריה, לפני למעלה ב-100 שנה. הוא כותב שלפי דעתי, לא צריכים לכוון בעמלק, בזכור, לשם מצווה. עצם הדבר, מה המצווה? לזכור את אשר עשה לך עמלק? אני שומע את הקריאה, ושזנך, ובדרך, שומע את הדברים האלה, לא מספיק. למה צריך לכוון לשם מצווה? ולא צריך להבין לשם מצווה. כך כותב ערוגת הבושם. והמשאר האחרונים לא משמע ככה. תראו כף החיים, תראו עוד פוסקים. הם הזהירו על זה, שצריך להבין לשם מצווה. נכון שאני זוכר את זה. אולי אני זוכר את זה כמו שאני זוכר מלחמת יום הכיפורים. אני זוכר. מי אמר לשם מצווה? יש מצווה לזכור מלחמת יום הכיפורים? אין מצווה. בעמלק יש מצווה מדאורייתא, לכאורה שעשה לך עמלק. ואז צריך להבין שאני זוכר את זה לשם מצווה. כבר הזהיר. הגאון רבי אברהם פלאצ'י, אותם מקומות שהילדים הקטנים דופקים ברגליים, שומעים עמלק, כולם עושים דפיקות ברגליים, או דופקים על השולחן, שלא יעשו את זה. כי קריאת פרשת זכור זה דאורייתא. אם אדם ישמע את כל הקריאה כולה, עמלק אחד לא ישמע, לא יצא ידי חובה. לכן הוא מזהיר, קטנים על הגדולים, גם בזיכרונות אליהו מני, גם כן, מזהיר על זה שלא יעשו את הקולות האלו, קולות וברקים. ויגידו אחר כך לילדים, אחרי שנגמור את הקריאה, אחר כך תצעקו כמה שאתם רוצים. אבל בקריאה עצמה, שיהיה שקט דממה, יוצאים ידי חובה דאורייתא. יש כאלו שקוראים בניגון ספרדי, אחר כך עושים ניגון מרוקאי, שזה מלרע, מלעיל, כן? אחר כך עושים קריאה של תימנים, וקריאה של ליטאים, ושל חסידי ויז'ניץ, עושים כל מיני קריאות, תבוא עליהם ברכה, עם ישראל אוהב מצוות, ורוצים לחוש לכל הדעות. מהדין לא צריך. אנחנו הספרדים, שמענו את הקריאה בספרדים, הצענו ידי חובה. האשכנזים, שמעו את הקריאה של האשכנזים, אם זה ליטאים, אם זה חסדי וישליץ, לא משנה מה. שמעו כל אחד לפי מנהג אבותיו, יוצא ידי חובה בקריאה הזו. אבל כדאי שבחורי ישיבות יוכלו לשמוע את הקריאה בקריאה ספרדית. יש אצלנו בשכונה, תמיד יש מעניין גדול, באים בשבת זכור, כולם באים לשמוע קריאת פרשת זכור. יש איזה אחד, תמיד חכם אחד. לא אגיד לכם את שמו, תמיד חכם אחד, הוא מפלל אצל אשכנזים כל חייו. הוא יודע למה, ככה, מפלל שם. פעם בשנה הוא בא להתפלל בכנס אצלנו לשמוע קריאת התורה בספרדית. פעם אחת אמרתי לו, כשאני רואה אותך אני נזכר בעמלק. רואה אותו. פעם בשנה הוא שומע קריאה ספרדית. אז כמו שאמרתי, צריך לשמוע את זה כל אחד אחד במבטא שלו. גם שמזכירים את שם השם, ישמע מבטא שלנו. לא ישמע מבטא אשכנזי. אשכנזים ישמעו מבטא שלהם. אנחנו לא יודעים להכריע, ככה בצורה ברורה, איזה מבטא יהיה הנכונה. יבוא משיח צדקנו, והוא יכריע איזה מבטא הנכון. המבטא הפרסים, הבוכרים, או הספרדי, או אשכנזי, משיח צדקנו, הוא יכריע איזה מבטא נכון. בינתיים, כל אחד ואחד מנהג אבותיו בידו. אני הייתי פעם, אחד הפעמים, הייתי בניו ג'רסי, בעיר דיל. זמינו אותי לאכול שבת, חמין, אצל רב הקהילה, רב העיר. הלכתי לאכול חמין שם, היו שם הרבה רבנים אשכנזים, רבנים חשובים, ראש ישיבת לייקווד, ראש ישיבת קמניץ, הנכד של רב ברוך בר, הנכד של רב אהרון קוטלר, כולם עם זקן, כולם חשובים מאוד, כולם אוהבים, כולם ברורים. אני הייתי הספרדי היחידי שם. יושבים לאכול חמין, אני רק מוזג את החמין, לא התחלתי לאכול, עונג שבת, דאורייתא, לא התחלתי לאכול, פונה אליי ראש ישיבת לייקווד, באמריקה. אתה הבן של רב פלויני? אמרתי לו, כן. ותגיד לי, למה אתם מתעקשים הספרדים? הסטייפלר נתן לכם על הראש, ואתם לא מקבלים? מה אתה נתן לנו על הראש? תראה בקריינה דאיגרתא, הוא כותב, שספרדי שאומר, ברוך אתה אמוני, זה מחרף ומגדף. מה זה נאי? יש נאים חס ושלום? צריך להגיד ברוך אתה אמוני. תן לכם על הראש, הסטייפלר. הוא היה גדול הדור, הסטייפלר. הוא לא היה קטיל כנראה בהגמר. והוא אמר שהספרדים צריכים להגיד כמו אשכנזים. מביא ראיה מרבנו בחיי, אחד מהראשונים, בפרשת וירא. שם הוא אומר, הדקדקנים יודעים להבדיל בין אות קמץ, הפה קמוץ, לבין אות פתח, הפה פתוח יותר. לא כולם יודעים להבדיל ביניהם, הפרסים העתיקים, לא החדשים שלנו, העתיקים או הבוכרים, תראו אותם, יודעים להבדיל בין קמץ לפתח. קמץ זה קצת תנועה כבדה, ואילו הפתח זה תנועה פחות. אומרת, הדקנים יודעים להבדיל, והוא מזהיר, צריך לשים לב, להבדיל מפתח לקמץ. ספר החסידים, זה אחד מהראשונים, ביהודה החסיד, הוא כותב, כל מדינה ממדינה, צריכים להתפלל במבטא מה שרגילים. למשל, אנחנו הספרדים, מה אנחנו אומרים? אולי גם אשכנזים, צדיק. לא אומרים צדיק, אומרים צדיק אומרים. לא עושים וו, אומרים וו, אומרים. ואם אדם מתפלל וקורא קריאת שמע, שימו לב, קריאת שמע דאורייתא, והוא אומר ציצית, הוא לא אומר סיסית, הוא אומר והיה עם שמוע, לא והיה עם וו, אלא נדבר רגיל, אומר רוצה את החובה, בסדר גמור, לא צריך לשנות, להיות משנה מהבריות. למה הולכים אחרי רוב המדינה? מה רוב המדינה מבטא שלהם? זה חידוש של רבי יהודה החסיד. כי יש הרבה שמחילים ככה קצת, לא יודע, להשתגע, כל מיני ביטויים עושים בעין וזה. תעשה כמו מבטא. העין כן צריך לשים לב, כי זה מבטא של המדינה, כן? אשכנזים צריכים ללמוד איך אומרים עין, להבדיל בין עין לבין א', כן? אבל זה מנהג המדינה, להבדיל ביניהם. אדם אומר צדיק, ככה מנהג המדינה. לא צריכים להגיד צדיק. לא צריכים להגיד וואו, מספיק למנהג המדינה. אני אמרתי את זה פעם למרן, כי מרן פעם דיבר בשיעור, ודיבר שיעור בדקדוק, אתם זוכרים, הרב יודע דקדוק, לא היה כמו מה הרב לא ידע, ודקדוק. אחר כך אמרתי לו, יש ספר החסדים כך כותב, מה יש אם אני אעשה ככה, לא יותר טוב אני אעשה ככה? בסדר, מי שעושה חסדים, ודאי, אני מסכים, הוא לא חולק על ספר החסדים, אף אחד לא חולק עליו, זה ראשון, מי החלוק על ראשון? אבל כאילו לכתחילה, בסדר, מי שיודע לדקדק, מי שרגיל, עיראקי, שיגיד ככה. אנחנו לא רגילים בזה, אנחנו צברים. צברים, רגילים ככה להגיד, נמשיך במנהג שלנו. אבל הסטייפלר, הוא בא והעיר עלינו הספרדים, איך אתם אומרים ברוך אתה אמוני? נאי? מה זה נאי? צריך להגיד ברוך אתה אמוני, צריך שיהיה קרוב לכל עם צריך שיהיה. ראש שיבה הזה, הוא לפי תומו, הוא ראה את זה בסטפלר, והוא אומר לי, אתם בספרדים מתעקשים, נתן לכם על הראש הסטפלר ואתם ממשיכים להתעקש? הוא אומר לי את זה, כל חבריו האשכנזים עוזרים לו, יחמן, כן, עוזרים לו, כן. נו, מה אני אענה להם? יכולתי להגיד להם, ככה המנהג שלנו, תעזבו אותנו, מה אתם רוצים? אבל הם לא מקבלים. האשכנזים, יש להם שכל, הם סחטנאים, אומרים ככה, בהיגיון. תגיד להם, מנהג, מה זה מנהג? תגיד לי ספרות, תגיד לי דברים. אמרתי, יש לכם פה גמרא, מסכת ברכות? תביאו לי גמרא מסכת ברכות. הביאו לי. דף, תדף עמוד א', בתוספות, למטה. שם הגמרא מדברת, על לבביך. צריך להשיג בין על לבביך. עשב בשדך, יגיד מהר, יבלע בית אחד, יבלע למד אחד. כתב רב אלפס, מי זה רב אלפס? זה עריף. כתב רב אלפס, אותו דבר, צריך לשים לב, וחרה אף השם. מתוך שהניקוד דומה, אם יגיד מהר, יראה כמו שמה וחרף. לכן צריך להבדיל ביניהם, וחרה אף השם. לפי אשכנזים, למה צריך להבדיל ביניהם? זה חרה, זה בקמץ. אף זה בפתח, זה וחרו אף, למה צריך להזהיר? הניקוד דומה בכלל? איזה דומה? זה או וזה אה. לפי הספרדים, הניקוד באמת דומה, אה וכמה זה פתח, דומה זה לזה. אז לכן, עריף מזהיר, תשימו לב, מה משמע? שעריף היה מפתע שלו כמו אנחנו. אחד הרבנים שם, שישב בשולחן, עדיין הוא לא אכל, אז הוא אומר, מה אתה מביא היה מעריף? עריף היה ספרדי. מה היה ספרדי? היה 900 שנה, היה אחד מדולי הראשונים, מה היה ספרדי? טוב, בוא נביא חריה מאשכנזי, בסדר. נביא חריה מרשי, ברכות ממזיין עמוד ב'. יש בסוף הספר, הגאות היעבץ. מי זה יעבץ? רבי יעקב בן צבי. הוא היה בנו של החכם צבי. הוא היה אשכנזי. למרות שקראו לאבא שלו חכם צבי, בדרך כלל האשכנזים זה רב, והספרדים זה חכם. תחשבו שחכם צבי הוא ספרדי? לא, הוא אשכנזי, רבי צבי אשכנזי. הוא קרא לעצמו חכם. פעם שאלו אותו, למה אתה קורא לך חכם? הוא גם חיבר ספר, שו"ת חכם צבי. אתה אשכנזי, תקרא לך הרב צבי. מה זה חכם צבי? הוא אומר, כתוב, אוי לה לרבנות שמקברת בעליה, והחוכמה תחיה בעליה. לכן אני קראתי לעצמי חכם צבי. והבן שלו היה יעבץ, רבי יעקב בן צבי. יש שם הגאות היעבץ, אחר כך תבדקו, תלכו לבית, תראו, ברכות, במזיין עמוד ב'. הוא כותב, מירה שיזה משמע בסוגיה שם, שהמבטא של רש"י היה באות קמץ כמו מבטא של הספרדים, דומה לאות פתח. רש"י היה אשכנזי, היה מחכמי צרפת, והוא היה מבטא שלא כמו אנחנו הספרדים. אומרים, תראה, ערוך לנה, מסכת סנהדרין, כותב על התוספות, שהתוספות היה להם מבטא שלהם, הוא היה אשכנזי, הרב אטינגר, הוא היה אשכנזי, הרב אומר. אומרים, התוספות בסנהדרין, משמע שמבטא שלהם היה כמו מבטא הספרדים, קמץ דומה לפתח. קצת היה הבדל דק. הבן ובחיי, הוא מזהיר שיש הבדל דק, הוא כותב, דקדקנים יודעים להבדיל. דקדקנים? היום כל אשכנזים יודעים להבדיל. חסידים וליטאים, כולם יודעים להגיד או ואה, יודעים להבדיל ביניהם. מה זה דקדקנים? הם הבינו אותו, את הבן ובחיי, שצריך לעשות או ואה. אנחנו מבינים אותו, מבטא קצת כבד יותר, אה? וזה יותר מבליע. פה פתוח, פה סגור. ככה אנחנו מבינים את דברי הבן ובחיי. אין הכרח. בפירוש רבי נבחי, הרמב״ם במורה נבוכים, כבודו בקיא במורה נבוכים, בפרק סמך ב', משמע מהרמב״ם שהוא סובר שצריך להגיד קמץ דומה לפתח, בדיוק כמו דעת עריף. יש לנו ראשונים, עריף, הרמב״ם, רש"י, תוספות, ראשונים כמלאכים. הם יושבים, מקשיבים לכל הרבנים שמה שומעים, בואו נביא לכם עכשיו ראיה מהתנאים. וואי וואי, מהתנאים? כן. רבי אליעזר הקליר, מי זה היה רבי אליעזר הקליר? יודעים? זה היה רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, תוספות, מסכת חגיגה, בדף י"ג עמוד ב', הצלח, בעל הנודע ביהודה, כותב בספרו ציון ונפש חיה, שזה ממש רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, לא כמו שכתב החידה, החידה כתב זה ניצוץ שלו, זה לא ממש רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, זה אחד מהגאונים, אלף שנים, אבל הוא חולק עליו הנודע ביהודה. ככה משמע מהתוספות, שזה ממש רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי. הוא יש לו פיוטים, אזהרות לחג שבועות. לכל בית הוא היה מדייק. הכל נגמר בחולם. הכל נגמר בחיריק. כל צורה מדויקת. אחד הבתים שלו, באזרות החג השבועות, הוא כותב, אז באתי אל בית מעדני, עדני, אומרה למוני, לפי אשכנזים זה לא חרוזים, באתי אל בית מעדני, עדני, אומרה למוינוי, זה נוי וזה נאי, איזה חרוזים זה? כל הבתים, הכל היה מדויק, ספרדים זה מצוין, באתי אל בית עדני, אומרה למוני, עד, הנה אמרה למוני, זה שניהם, זה חרוזים טובים, מה משמע? שרבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, הוא היה עיראקי, הוא היה מפתח שלו כמו אנחנו מפתח שלו היה. עכשיו הוא אומר, קמץ דומה לפתח מפתח שלו. הנה ראיה מראה זה. עוד, צומי שלא אכלנו, בריחו אמוני, כדבר אמוני. זה חרוזים, נכון? לפי אשכנזים איזה חרוזים זה? כדבר אמוינוי. צומי שלא אכלנו, בריחו אמוני, כדבר אמוינוי. איזה חרוזים זה? מה משמע? שמפתח שלהם היה תמיד כמו הספרדים. רבותיי, זה פיוט קדמון, אני אמרתי פעם, לא חיבר את זה חבושה, זה פיוט לפני 1,000 שנים, הפיוט הזה. מה אתה רואה שכבר לפני 1,000 שנים, המפתח שהיה נפוץ, קמץ דומה קצת לפתח. צריך לשים לב. מי שיכול לדעת איך להבדיל ביניהם, תבוא עליו ברכה, שישים לב. אם לא, ישמח הספר החסידים, כמו שאמרתי. בכל אופן, יש ראיות, אגיד לכם את האמת, אותם הרבנים שדיברתי איתם, ראש יבת ליקווד, הוא כמעט השתכנע להגיד מכאן אולי הבא ברוך אתה אמוני, ולא ברוך אתה אמוני. ואתה לא ראיות, רשי, תוספות, הוא מקבל, הוא לא סתם מתווכח. מה, זה ראיה טובה, ראיה טובה, ראיה טובה. וכמעט שכנעתי אותו שיגיד ברוך אתה אמוני. אבל אמרתי לו, לא, לא, כבודו יושב במנהג שלו. מנהג אבותיך בידיך, ברוך אתה אמוני. אשכנזים, מנהג אבותם בידיהם, גם להם יש ראיות, גם להם יש סימוכים. דרך אגב, הגאון הבינה, במעשה רב, משמע שהוא סובר כמו אנחנו. שצריכים להגיד ברוך אתה אמוני ולא ברוך אתה אמוינוי. זה חידוש של הגאון מווילנה. אני הבאתי את זה בירקות יוסף על פורים, שם הבאתי את הגאון מווילנה הזה. זה חידוש גדול. טוב, שישארו אשכנזים, ישארו מנהגם. אנחנו לא נגיד לאשכנזים מה לעשות. יש להם רבנים גדולי עולם שהם אומרים להם, גם הפוך, שלא יגידו לנו מה לעשות. גם לנו יש גדולי עולם, כל אחד ואחד יעשה כמנהג אבותיו בידו, ויגבה ליבו בדרכי השם. כל אחד יעשה מפתח שלו. לכן, בפרשת זכור, שזה דאורייתא, יש להקפיד בזה, ללכת לשמוע פרשת זכור בכנסת של ספרדים, ואשכנזים ילכו לאשכנזים וישמעו. כשלמדנו בישיבות אצל אשכנזים, לא היה אז חזון עובדיה, לא היה ישיבות ספרדיות כמו היום, יקירי ירושלים, לא היה כמו היום. ברוך השם, היום ישיבות ספרדיות יש בשפע, לא צריכים להתחנן. אבל אז לא היה הרבה, אנחנו אצל אשכנזים, הרב שלח אותנו ללמוד אצל אשכנזים. היה מגיע פרשת זכור, היינו מבקשים מראש הישיבה, אנחנו רוצים לבוא לבית. מה הבית? בדרך כלל אתה יודע להיות בשיבה היום להיות. אהבנו להיות בשיבה. זה תענוג להיות בשיבה. שבת בליל שבת, שבת ללמוד עם חברותה, ביום ללמוד עם חברותה, זה תענוג בשיבה. אמרתי, אנחנו צריכים לשמוע פרשת זכור ממפתח ספרדי. ומה שהיינו, לא היה מצוי שם, לא היה ליד זה איפה לשמוע, הזדמנות ללכת לשמוע בבית. בסדר. הגיע הראש שנה בכיפור, הראש שיבה תלה מודעה, שאף אחד לא ילך לבית, גם הספרדים, כל שכן לא ילכו לאומן. כולם יישארו בישיבה, להתפלל בישיבה. אני היה קשה לי, אני התפלל עם האשכנזים, כל אחד ואחד מנהג אבותיו. הם צועקים, שמע קולנו, יפה מאוד, פעלים יפה. אנחנו לא רגילים לזה, אין להם את אדון הסליחות, אין להם את הדברים האלו. מה אני אעשה? הלכתי לראש ישיבה בשום פנים ואופן. כולם זה גזרה. נו, גזרה היא, מה אני יכול לעשות? אמרתי לו, אני רוצה טלפון, לטלפן למרן, להגיד לו שנה טובה. אז לא היה טלפונים הרבה. היה איפה, טלפוני בכיס היה, טלפון לא כשר היה, חס ושלום. לא כשר ולא לא כשר, לא היה טלפוני בכלל. היה טלפון ציבורי אחד בישיבה, והיה תור ארוך. ביקשתי מראש ישיבה, אני הייתי איתו חברותא, אז הייתי קצת פתוח איתו, אמרתי לו, כבוד הרב, אפשר לבוא לבית של כבודו, להתקשר למרן, אני תכננתי את זה, להתקשר למרן, שאני רוצה לבוא, להגיד לו שנה טובה, טוב, תבוא איתי, אחרי השיעור תבוא איתי. הלכתי איתו לבית, אני מטפן בבית של ראש ישיבה, אבא, אני לא מגיע לראש השנה בכיפור, הראש ישיבה לא מרשה לי. מה לא מרשה לך? אמרתי, הוא פה לידי, תן לי אותו מיד. נתן לי אותו מיד. שלח אותו מיד לבית, צריך להתפלל כמנהג הספרדים. אתם תפללו, כל אחד מנהג אבותיו בידו. למה תכריח אותו? ולא רק הוא, כל הספרדים בישיבה תשלח אותם. בסדר, כולם שלח אותם. ככה צריך להיות, גם פרשת זכור. צריכים לשמוע פרשת זכור מכל אחד ואחד המפתח שלו. אשכנזים, מפתח שלהם, התימנים. מפתח שלהם, הרב קוק, האבא, הרב הראשי הראשון, הרב קוק טען בהסכמה לספר משפטי עוזיאל של הראשון לציון הרב בציון מיוחאי עוזיאל, שהמבטא התימני הוא המבטא הטוב ביותר. כך הוא טען. מי שרוצה לשמוע פרשת זוכרו מבטא תימני, תבוא עליו ברכה, יחוש דברי רב קוק. אבל זה מנהגם של התימנים. אנחנו עושים כל אחד ואחד כפי מנהגו, תימנים כמנהגם, ספרדים כמנהגם, וחסידים כדם וליטאים. לא יודע אם יש הבדל הרבה בין החסידים לליטאים בקריאה, אני לא בקיא בזה. ואם יש הבדל, כל אחד ואחד ישמע כמנהגו. וישימו לב לשמוע את כל הקריאה, כמו שאמרתי, בינה במילה, מדין שומע כעונה. לא לקרוא יחד עם השליח ציבור. כשאדם שומע פרשת השבוע, יש הרבה נוהגים לקרוא עם השליח ציבור מילה ממילה, בפרט תלמידי חכמים. צריך לקרוא שתיים מקרא ואחת תרגום. תלמידי חכמים עסוקים בלימוד שלהם. צריכים לכתוב, יום שישי, כותבים עד קצת השבת, עד ממש רבע שעה לפני השקיעה, יושבים וכותבים, כותבים. מי שכותב, זה גורם הרבה להתמדה, זה בדוק ומנוסה, זה גורם להתמדה. עסוקים בכתיבה, עסוקים בשיעורים, עסוקים לכתוב פסק. אין להם זמן לקרוא שתיים מקרא ואחת תרגום כמו שצריך. שפסוק פעמיים ומיד תרגום, פסוק פעמיים תרגום, אין להם זמן. מה הם עושים עם הרבנים האלו? הם קוראים לשליח ציבור פעם אחת את כל הקריאה, אחר כך אחרי מוסף, אחרי האוכל, קוראים עוד הפעם את כל הפרשה ופעם אחת את התרגום. ככה חוסכים לעצמם זמן. יכולים לקרוא עם השליח ציבור במילה במילה. מה שהבית יוסף כותב בשם הזוהר, שלא לקרוא בשמיע לאוזניו בקריאה את התורה, הכוונה היא זה שעלה לתורה. והוא שומע את הבעל קורא, והוא קורא איתו, יקרא בלחש. זה הכוונה. אבל הציבור יכולים לקרות, רק שלא יפריע לאחרים. שלא הייתי מדי אגביע את כל לא יפריע לאחרים. תראה כנראה למשתמע. אלא שיקרא את זה בלחש, יקרא לעצמו, לכל הפרשה. זה במשך כל שבת. יכול להרוויח שתיים מקרא ואחת תרגום בדרך הזו. בפרשת זכור צריך לשתוק. לא להגיד שום דבר. למה? זה שומע כעונה. הרי צריך לקרוא מתוך ספר תורה. לא קודם, לא קוראים סתם בבעל פה. קוראים בתוך ספר תורה, מאיפה אני יודע את זה? יש לנו בגמרא, מסכת מגילה בדף י"ח. והימים האלו נזכרים ונעשים. עתיה זכירה זכירה. כתיב אחר נזכרים ונעשים. וכתיב אתה, כתוב זאת זיכרון בספר. מה הטעם בספר? מה זה ספר? זה לא כמו ספר קריטות של גט, שם יש לימוד מיוחד. שכתב לה מכל מקום, קודמים את זה גם ענייה, עלי של זית, קרן של פרה, כמו שהגמרא אומרת, קודמים הכל דבר. אבל כאן, בספר, תמיד מה זה ספר? זה קלף, בדיו, ספר תורה. כתוב זאת זיכרון בספר. פרשת זכור צריך לקרוא מתוך ספר תורה. והגמרא למדה מפרשת זכור למקרא מגילה. נזכרים ונעשים, עתיה זכירה זכירה. שגם מקרא מגילה קרא על פה לא יצא, קרא מתוך דף נייר לא יצא. דווקא מתוך קלף, דווקא מכתב ספר תורה, כמו ספר תורה. אז הנה הגמרא למדה משם, מפרשת זכור, שצריך בקלף. פשוט, פרשת זכור, צריך לשמוע את זה מתוך ספר תורה. אם אדם משה בן הקהל, ושומע מהשליח ציבור את הקריאה של פרשת זכור, והוא קורא איתו מילה במילה, איך אתה קורא? אתה קורא בעל פה, או מתוך חומש אתה קורא. זה לא טוב, זה גרעת פה. תשתוק, תשמע את הקריאה, ומה שעושה השליח ציבור, אתה רוצה בזה ידי החובה. זה להפוקה ממה שמרן, זכר צדיק לברכה, הביא בספרים שלו בשם האדמו"ר ממונקאץ', מנחת אלעזר ממונקאץ'. הוא היה גאון עצום, היה אדמו"ר אבל גאון. לא כל האדמו"רים גאונים, אתם יודעים, כן? זה לא סוד, אבל יש אדמו"רים שהם גאונים. הוא היה גאון עצום, אבל הוא היה כועס על הספרדים. הוא הגיע פעם אחת לירושלים, לארץ ישראל, הוא היה גם במונקאץ'. ודאי מגיע מדי פעם לירושלים, מבקר אצל הרבי שלו, הסבא קדישא, הרב לפנדרי, זה מעניין. האדמו"ר אשכנזי, חסיד של רב ספרדי, של הרב לפנדרי. היה מגיע, אומר, התעכבתי בירושלים עד תדווה לחודש תמוז, כדי ללכת לקבר של אור החיים הקדוש. והיינו מבין את הספרדים. למה הספרדים לא הולכים לקבר של אור החיים הקדוש, תדווה תמוז? כנראה יש להם איתו סכסוך עם אור החיים. הוא היה קורא במצח, וקראת בטח של הספרדים את העבירות שהם עשו והוכיח אותם על פניהם, אז הם כועסים על אור החיים הקדוש ואז הם לא באים לקבר שלו. אבל למה? צריכים לבוא לקבר שלו. הוא נותן מוסר, מטיף מוסר לספרדים. יש ספר מסעות ירושלים. איזה רב אשכנזי אחד היה יד ימינו של האדמו"ר ממונקאץ'. גם הוא תוקף את הספרדים, קורא להם צפרדעים, נמוכי השכל. מה אתם לא באים לקבר של אור החיים הקדוש? מה אתם, אין לכם שכל? מתקיף אותם, רואה את חרטיח עליהם. ספר ויומר מאיר, חיבר את זה הגאון רבי מאיר ועקנין, היה רבה של טבריה והיה מגדולי הדור הקודם. הוא הכתיר את מרן לרב ראשי לתל אביב באלף תמוז תשין כפתת, זה היה הכתרה של הרב בתל אביב, והוא הכתיר את הרב באלף ניסן תשין למדלת לראשון לציון והרב הראשי לישראל רבי יוחנן בן זכאי. הוא הרבי מעקנין, היה זקן הרבנים והיה גדול בתורה. בחול המועד סוכות תשין כף אלף, מרן היה בסך הכל בגיל 40, הוא הכתיר את הרב בהכתרה פרטית לראשון לציון, נגד מי שאז כן בזמנו, לא משנה מי זה, הוא אמר, לא, אנחנו מכירים בך כראשון לציון, אתה גדול בתורה מכולם. הרב היה בסך הכל בגיל 40, הוא בא מיוחד מטבריה כדי להכתיר את הרב. מאוד מאוד כיבד את הרב, והוא עצמו היה גדול בתורה. יש לו ספר ויאמר מאיר, הוא מביא את האדמו"ר ממונקאץ', מה שתקף את הספרדים. מה אתה רוצה מאיתנו? זה ביטול תורה. איך אתה הולך לקבר, הלוך, חזר, אנשים לומדים תורה, תורה למעלה מהכל. מי הרוח חיים היה חי? שואלים אותו, רוח חיים, מה אתה רוצה שנעשה? נלמד חברותא עכשיו דף גמרא, או נבוא לקבר שלך? תלמדו דף גמרא. גם בל"ג בעומר, לא היו הולכים למירון. למה? יושבים ועוסקים בתורה. הוא כותב את זה רבי מבעקנין. היום זה כבר השתנה היום. היום גם הספרדים הולכים למירון, לרוח חיים הקדוש, למדו מהאשכנזים. אבל לפני 100 שנה, לפני 80 שנה, לא היה דבר הזה אצלנו. היו יושבים ועוסקים בתורה. אני סיפרתי פעם, מרן, זכר צדיק לברכה, הוא ראה פעם ראשונה בחיים שלו את מירון כשהוא היה בגיל 42. אז פעם ראשונה בחיים הוא ראה את מירון. וגם זה הפי מעשה שהיה. היה עליו השלום, חכם משה חי שרבני, שהיה כאן בירושלים ודוד, הוא היה נהג לעשות סיום מסכת במירון, לוקח את רבני פורת יוסף, הולכים למירון, יושבים שם, עושים סיום מסכת, וחוזרים בחזרה. לילה לפני כן, הוא חולם חלום, בא אליו הקף החיים, ואמר לו, אתה הולך מחר למירון, אתה נוסע עם הרבנים, חמי ציון אבא שאול, חמוד הצדקה, חמוד יוסף עדס, חמוד המועלם, לא שווה שום דבר, אם אתה לא לוקח איתך את חמור עובדיה, תיקח אותו איתך, שיבוא איתך לסיום מסכת. טוב, הוא קם בבוקר, והיה חלום, אבל הלך לרב, בא לרב, הרב יבוא איתנו, יש לנו מכונית יפה, מכונית טובה, 7 מקומות, שנשר שהיה אז, תבוא איתנו למירון. מה למירון? אני יושב כותב תשובה רבי עומר, אני אעסוק בתורה שלי, מה? תורה למעלה מהכל, אין למעלה מהתורה, זהו, תורה למעלה מהכל. ואני חלמתי חלום, כף החיים, מה אני צריך לשאול מהחלום שלך, צריך לבוא בשביל החלום שלך, אני אבוא. אבל הוא הפציר ברב, אומר, הביצים מוכנות, תפוח אדמה מוכן, הכל מוכן, איך הביציון יבוא איתנו ברכב, דבר איתו בלימוד כל הדרך. הרב לקח איתו דפי הגה של אבי עומר, שהיה עוסק בזה אז, אמר, טוב, אם ככה אני בא איתכם. ונסע, פתאום במירון, פתאום הפתעו, פתאום רואים את הרב באמצע הלילה שהרב הגיע. היה שם מתאמח על בסעודת הסיום מסכת שהיה שם, וזה היה פעם ראשונה שמרן ראה את מירון. וזהו, אחר כך הוא הלך עוד. כשהיה רב ראשי, גם כן, היה חסד ספר תורה בית אבו בצפת, שהולכים את זה למירון, עוד פעם אחת הלך למירון. זהו, לא הלך הרבה למירון, היה יושב יותר ולומד, יושב ועוסק בתורה. הרב לא עשה חלקה לילדים שלו במירון, לא היה דבר כזה, לא מירון או שמעון הצדיק, בכלל לא עשה חלקה, זה לא המנהג שלנו היה. הרב מיעט בדברים האלו, למה? תורה למעלה מהכל. וזה מה שענה לו, חכם מאיר ועקנין, זה מה שענה לאדמו"ר ממונקאץ'. למה אתה כועס על הספרדים? זה לא בגלל שהוא ראה למצח שלהם, זה לא בגלל הדברים האלו. בגלל שהם עוסקים בתורה, ביטול תורה בשבילהם. הוא חשב בגלל שהוא ראה למצח שלהם, שזה לא באים, פחדים או חיים. לא בגלל זה, בגלל שהם עוסקים בתורה, לימד זכות על הספרדים. טוב, אמרתי לכם שהוא היה גאון, אבל הוא הקשה על הספרדים, והיה לו קושייה, יש גם תירוץ. כל קושייה, יש תירוץ, מקושייה לא מתים. אדמו"ר ממונקאץ' מחדש בספר שלו מנחת אלעזר, פרשת זכור, צריך שכל אחד ואחד יגיד בפה, הפך מה שאמרתי, צריך להגיד בפה, כתוב, זכור אשר עשה לך עמלק, לא תשכח, נכון? כתוב בסוף, לא תשכח. מה זה לא תשכח? זה שכחת הלב. מה אני מקיים זכור? אומרת הגמרא, זכור בפה. צריך אדם להגיד בפה את המילים האלו. אתה שומע מה שליח ציבור, הוא קורא בפה, קורא בתוך ספר תורה, ואתה יושב בין הקהל, ואתה שומע את הקריאה פרשת זכור, אתה לא אומר בפה, איך אתה יוצא ידי חובה? אתה מקיים, לא תשכח אתה מקיים. אבל מה אם זכור? לא תשכח זה בלב. זכור זה בפה, צריך להגיד בפה. לכן הוא מזהיר את הציבור, שכל אחד ואחד יגיד בפה פרשת זכור. והרב, בחווה דעת, מרן, העיר עליו, פלא, תמוה, זה גרעת פה. נכון, צריך זכור בפה. זכור בפה מתוך ספר תורה. כולם יבואו ספר תורה, יקראו תוך ספר תורה, יש 100 איש, כולם יתקרבו, איך אפשר? אלא מה, הכוכח להגיד, השליח ציבור שקורא בתוך ספר תורה ואומר בפה כל הדינים שיש לשליח ציבור, זה עובר לשומעים. מה עשה השליח ציבור? קרא מתוך ספר תורה. קרא בפיו, לא בלב, אלא בפיו. השומעים כאילו קראו מתוך ספר תורה וכאילו קראו בפה שלהם קראו. זה בתנאי שישתקו, יהיה שומע כעונה. אם יגידו בפה, אומרים בפה מתוך חומש, אומרים את זה בעל פה, זה גרעת פה. תדע, מביא לזה מרן ראיה, יש בקידוש, בתורת כהנים, כתוב, זכור אותם בשבת לקדשו. בדיברות האחרונות כתוב, שמור אותם בשבת לקדשו. מה זה שמירה? ואביו שמר את הדבר. מה פירוש? שמע, שמירה בלב. שמור אותם בשבת לקדשו בלב. מה אני מקיים, זכור אותם בשבת לקדשו? זכור בפה. לכן צריך להגיד קידוש בפה. זה כתוב בתורת כהנים, מעתיק את זה הרמב"ן על הפרשה, מעתיק את זה. עשים בכל יום, בעל הבית, ראש המשפחה, הוא אומר את הקידוש, ואומר את זה בפה, כל האנשים, נשים חייבות בקידוש כמו הגברים, כן? זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מי שיש לו בשמירה זה לא תעשה, בורר, בישול, טוחן, יש לו בזכירה. נשים ישנה ולא תעשה, הוא עדין גם בעשה, לכן נשים חייבות בקידוש. נשים והבנים וכל החתנים שומעים את הקידוש מפי ראש המשפחה, הוא מקדש והם שותקים, שומעים. לא עונים ברכו ברוך שמו. היום הייתי, בשבת הייתי באופקים, ועשו שם הבדלה, יש שם הרבה ציבור מרוקאי, מפורת יוסף, והרבה הרבה בני תורה יש שם. ועשו שם הבדלה בית כנסת, ושם כמה אחדים צעקו, ברכו ברוך שמו. הסתכלתי עליהם ככה, למה אתם מבלים אותנו? אחים ברכו ברוך שמו, תגיד בשקט אם אתה רוצה. למה להגיד בקול רם? כתחילה, אדם ששומע ברכה, שיוצא בידי חובה, לא עונה ברכו ברוך שמו, ודאי שלא עונה. בבקשה, קטנה וגדולה, נו. שבוע שעבר מה עשית? מי שאלת? נו. פלא. על יתרו, אתה מתכוון. איך זכה שיקרא פרשה על שמו? אין פרשה על שם משה רבנו, נכון? כזה חתן קיבל, פלא. בגלל שהוא בא, כל העולם כולו שמע מה הקדוש ברוך הוא עשה לישראל. קריעת ים סוף, 10 מכות, כולם נשארו אדישים. כולם, המקסיקנים, האמריקאים, נשארו אדישים. אף אחד לא הגיע. יתרו שמע, אמר, אני אשאר רחוק, אחר כך אני אתקרר. אני אהיה כמו עמלק, אני אהיה. מה צריך לבוא? צריך לבוא והתגייר, והראה לכולם, עזב את הכל, היה כהן מדיין, היה עבודה זרה. עזב את הכל, בא, ולכן זכה לחתן כזה גדול, משה רבנו. זה פשט. יש עוד כמה סיבות, על פי הקבלה, שכמה עוד עניינים יש בזה. כן, נמשיך, נו. אה? הנה, עכשיו יודעים. טוב, נו, נחזור בחזרה. אז הבנו על קידוש, נכון? אמרנו שכולם יוצאים ידי חובה ולא עונים ברוך הוא שמו, צריך לשים לב. היה פעם, נפגשתי עם הרב של רמלה, אתם מכירים אותו, היה פעם פה הרב המקדים, הרב יחיאל אבוחצירא. אז הוא אומר לי, אין לי בזה שמחה מסוימת, אז הוא אומר לי, תשמע, בבא סאלי עליו השלום, מי שלא היה אומר ברוך הוא ברוך שמו בקידוש, היה מסלק אותו מהבית. אמרתי לו, כן? אז גם את מרן היה מסלק מהבית? כי מרן לא אומר ברוך הוא שמו בקידוש. הוא אומר לא להגיד ברוך הוא שמו בקידוש. יש להקת אחרונים שסוברים ככה. החיי האדם אומר אפילו בדיעבד זה לעיכובה. הרב משה פיינשטיין גם פוסק אפילו בדיעבד זה לעיכובה. אחרי אנחנו חתחילה, שבע אל תעשה, לא אומרים. מה זה שומע כעונה? מה שאתה אומר כאילו אני אומר. מה אמרת עכשיו? ברוך אתה השם. ברוך הוא ברוך שמו. כן אומר לך העולם. ככה מברכים, מזכירים ברוך הוא ברוך שמו, זה הפסק. מה שהוא אומר, אני שומע, כאילו אני בעצמי אמרתי, לכן לא אגיד ברוך הוא ברוך שמו. יש שחולקים על זה, כמו כל דבר שיש מחלוקת, אבל רוב האחרונים, מי שיסתכל, יש לנו כללי הפסיקה. קודם כל, הגיון ליבי לפניך. מה זה, לא הגיוני הדבר הזה? יש ספר מעשה רוקח, שאחד מגדולי רבני, רבי מסעוד רקח, היה אחד מגדולי רבני מרוקו, גדול בתורה, והוא כותב כן להגיד ברוך הוא ברוך שמו בקידוש. מביא לזה ראיה, כתוב, כל העונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה. ברוך אתה השם, גמר חנן, בורא פרי העץ, אמן. זה מגונה. מה אתה עונה מנחה ברכותיך? אם זה כמה ברכות, כמו בערבית, ברכות קריאת שמע, שומר את עמו ישראל לעד, אמן. וברך את עמו ישראל בשלום, אמן. וכן, בהפטרה, מקדש השבת, אמן. כי זה כמה ברכות, אז אומרים אמן. אבל ברכה אחת, כל העונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה. שואל הרב המסעוד רקח, שאלה חזקה, ששומע כעונה, אני מברך עכשיו קידוש, ואתה שומע ואתה יוצא ידי חובה. אתה עונה אמן, נכון? איך אתה עונה אמן? אם זה כמו מברך בעצמו, הרי זה כמברך, אז איך אתה עונה אמן? עונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה. אלא ודאי, כאן הוא רוצה להוכיח, זה לא ממש כעונה, זה יוצא ידי חובה, זה דין מיוחד, לא ממש כעונה. ולכן לפי זה, תענה בחור ברוך שמו. זו הסברה שלו, ספר מעשה רוקח. רבי דוד פרדו, יש לו ספר מכתם בדוד, ויש לו ספר שושנים לדוד, ספר קטן. בשושנים לדוד, הוא כותב לדחות את הראיה של המעשה רוקח. אומר, מה זה אמן שאני עונה בשומע כעונה? לגבי סוטה, להבדיל, כתוב, ואמרה האישה, אמן, אמן. ואז, אם היא לא הייתה בסדר, וצוותה בטנה ונפלת, האמן שהיא אמרה, זה הסכמה לכל מה שקרה הכהן. כל פרשת סוטה שהוא קרא, היא אמרה אמן, אמרה האישה אמן, נופלת. למה זה כמו שומע כעונה? האמן שלה זה הסכמה. זה גורם לחיבור. יש חיבור בין הקורא לבין השומע. כשאני אומר קידוש, ובני הבית יוצאים מדי חובה, והם עונים אחרי הגפן ואחרי הקדש השבת, עונים אמן. זה הסכמה למה שהוא אומר. אז זה גורם לחיבור שלנו. איך אנחנו מתחברים בזה? אמן. הרמב״ם כותב, פרק א' מלכות ברכות. לא זוכר זה הלכה. בפרק א', כותב הרמב״ם, כל השומע ברכה מחברו, והתכוון לצאת, וחברו התכוון להוציאו, יצא. ואם ענה אמן, הרי זה כמברך. מה פירוש? הרי מה למעלה יצא? מה זה? אלא כשאמר אמן, זה דינו כמו עונה לגמרי. תורה דיבור עליו, כאילו הוא דיבר כאילו. שמע ברכה מחברו, ולא ענה אמן, התכוון לצאת, חברו התכוון להוציאו, יצא, אבל זה לא כמברך. מתי דינו כמו מברך ממש? כשענה אמן. אז זה לא כמו עונה אמן אחר ברכותיו שהרי זה מגונה. כי פה האמן זה משהו אחר. פה האמן זה הסכמה לדבריו, חיבור בינינו. לכן עונה אמן. אז לעולם, שומע כעונה, זה ממש כעונה. יוצא ידי חובה, כאילו הוא בעצמו מברך, ברוך אתה אשר כמלך עולם, בורא פרי הגפן, מברך את הברכה עצמה. אז זה שומע כעונה ממש, איך תענה ברוך הוא שמו? זה הפסק. כשאמר לי את זה הרב יחיאל אבו חצירה, ואמרתי לו מה שעניתי לו, אמרתי לו, תשמע, בבא סאלי, כנראה לא שמע את הרב, כל הראיות של הרב, כל הפוסקים, יש בזה אריכות, זה לא, בחוות דעת הרב קיצר, אבל יש בזה בפוסקים אריכות גדולה מאוד, אנחנו הבאנו בזה מעט בספר שולחן המערכת, בערך ברוך הוא שמו, שם הבאנו בריחות, את כל הראיות, כל התחיות, שווה הריחות בזה. אילו הבא סאלי היה שומע את הרב, ככה הרב אומר, הוא היה מבטל דעתו. אותו, אני ראיתי כמה פעמים, זכיתי לראות את הפגישה בין הרב הבא סאלי לבין מרן, זכר צדיקים לברכה, איך הוא היה מכבד את מרן, איך הוא היה בענייני הלכה מתבטל. בפגישה הראשונה ביניהם, אומר לו, הבא סאלי אומר לרב, הוא חושב, קדוש ברוך הוא זיכה אותי לראות את פניך, הוא אומר פניך לא פיללתי. אמר לו הרב, איפה הרב מכיר אותי? מה זה איפה מכיר אותך? אני למדתי אבי עמי במרוקו. התחיל להגיד לו, כתבת בחלק ב' סימן כף א' על רבנו תם כך וכך. כתבת על זה, התחיל להגיד לו בבא סאלי תשובות שהוא למד במרוקו מאבי עומר. היה לו כבוד לרב, היה מלווה אותו הרב, אני זוכר את זה, היה מלווה אותו, היה עם גרביים יחף, היה הולך עד הרכב, היה מלווה אותו. באיזה כבוד היה מקבל את הרב. שהרב ביקש ממנו בזמנו עצה, להתמודד לרב ראשי, לא להתמודד, היה כנגד זה מישהו אחר. הוא כתב לו מכתב לרב הבא סאלי, כתב לרב, חיזק אותו, כן, תומך בך, תלך להתמודד. הוא אהב מאוד את הרב. אמרתי, אם הרב הבא סאלי היה שומע שיש בזה בעיה, אז הוא לא היה מקפיד כל כך, אומרים על פי הקבלה, על פי הקבלה. טוב, אם יש לך בעיה על פי הפשט של הפסק, נעשה לפי הקבלה. עושים כמו הקבלה כשאין לי בעיה בפשט. אין לי בעיה של הפסק, תעשה כמו הקבלים, תעשה כמו הקבלה, בסדר. אבל אם זה סותר לפשט, כבר כתב הרעים, רבי אליהו מזרחי, 530 שנה, כבר כתב הרדב"ז, כתב ארי אלגזי, ועוד הרבה, מארי אלגזי, כבר כתבו, כשהפשטנים חולקים ומקובלים, הלכה כמו הפשטנים. אז מה, יש לנו פה פשטנים, לפי הפשטנים, כל האחרונים כולם, כולם כותבים, צריך להיזהר בדבר הזה, לא להגיד בחור ברוך שמו. לכן אמרתי, בקידוש, לא אני בחיבור שמו, וגם לא בהבדלה. ואם אחד יגיד לכם בהבדלה, בכנסת בחיבור שמו, תסתכלו עליו. מה זה אתה עושה בחיבור שמו? אתה מבלבל אותנו, שנבלבלים. אחר כך יערתי להם, אחרי זה, הם באופקים, ככה רגילים. אמרתי להם, לא, תדעו, מכאן ולהבא, אתם תפסיקו להגיד בחיבור שמו. בסדר, בסדר רב, ברוך השם, מקבלים, שם שומעים. רק צריך להגיד להם את זה. טוב, עכשיו, את הקידוש שומעים, כל בני הבית יוצאים בידי חובה. הורים בפה את הקידוש? הרי זכור זה בפה, שמור זה בלב. איך יוצאים בידי חובה של הקידוש? שומרים מהשליח, מבעל הבית. צריך בפה. הכוכח להגיד, שומע כעונה, זה כאילו אמרתי בפה. כל הדינים שיש לקורא, עובר לשומע. פרשת זכור, הוא קרא מתוך ספר תורה? ככה צריך. ספר תורה. השומעים נמצאים רחוק. כאילו קראו מתוך ספר תורה. הוא קרא בפה, כאילו השירים אמרו בפה, לא סתם בלב אמרו. וכן גם בקידוש. יש דבר דומה לזה, הרגת שובר. אתם יודעים איזה הרגת שובר. הרב צפנת פענח, אבי יוסף רוזין, היה גאון עצום. הרב יחיאל יעקב ויינברג, בעל ספר שריד האש. הוא כותב בספר שלו, היה גאון עולם היה. כשהוא נפטר, לפני 45 שנה בערך, כשהוא נפטר, היה ויכוח לאיזה ציבור הוא שייך. הציבור המזרחי רצו לקבור אותו איפה שהם רגילים, והרבנים שלהם, החלקה שלהם. הגיעו, בלוויה הגיעו לחוב ירמיהו, ליד הפריון, מי שמכיר, ואז הרב חזקאל סרנה, היה ראש שיבת חברון, הוא נתן הוראה לכל הבחורים, שמאלה, נתן הוראה, לך תקברו אותו בחלקה של הרבנים שלנו. הם רצו לסחוב אותו לכיוון שלהם, אמר לא, הוא שייך לנו, הרב יחיאל ויינברג. היה גאון עצום היה. והוא כותב בספר של שרידי אש. המנהג היה בווילנה שלא פוסקים הלכה כמו הרגת שובר. מרוב חריפותו של הרגת שובר, יש לו הרבה הלכות מחודשות, לא עוד עם הסוף דעתו. לכן היה מנהג, גם זה מנהג, מנהג לא לפסוק כמו הרגת שובר, כך הוא כותב. הרגת שובר כותב לגבי מקריאת המגילה. צריכים לקרוא עשרת בני המן, בנשימה אחת, כך כותב בספר האשכול. חכילה, צריך לשים לב, לקרוא עשרת בני המן, בנשימה אחת. אומר, הציבור, הוא שומע את המגילה, לפי השליח ציבור, והוא נושם באמצע. מה יגיד, תעצור את הנשימה שלו? אין דין לשמוע בנשימה אחת, צריך לקרוא בנשימה אחת. לכן הוא אומר, כל אחד ואחד מהציבור, שומעים ונקרא מגילה, צריכים לקרוא עשרת בני המן בנשימה אחת. כך הוא כותב. שלא יצא הנשמה, כן? צריך לקרוא כולם בנשימה אחת. האמת, מחילה מקוות הרתו, לפי המהלך שאמרנו, לא צריכים להגיע לזה. למה? השליח ציבור קורא בנשימה אחת. הציבור שומע אותו. הרי לנו אין לכולם מגילת אסתר מקלף. יש לנו מחומש. או בעל פה או מחומש. בעל פה לא כדאי לשמוע. יכולים לחלום באמצע. אלא מתוך חומש. לא יוצאים בדו חובה מחומש. ככה הלכה. אם כי מרן פוסק בשולחן ערוך, שמי שאין לו מגילה כשרה, לכל הפחות יקרא את המגילה מתוך חומש, אבל יקרא בלי ברכה. לספק במצווה. ואגב הברכה, אפילו אחי גם בזה אמרינה ספק ברכות להקל, וכן יקרא את המחומש בלי ברכה. אבל עיקר המצווה, לקרוא מתוך קלף. כל הציבור שומע את המגילה, יוצאים ידי חובה, קראה על פה לא יצא. איך יצאנו ידי חובה? מי שקורא בעל פה לא יצא ידי חובה. חומש זה כמו בעל פה. על כוכך, שמה שקורא השליח ציבור, כל הציבור שומע כאילו קראנו מתוך קלף. לא רק כאילו קראנו, שמענו את המקרא מגילה, אלא כאילו קראנו מתוך קלף. זה שומע כעונה. אז מה שומע כעונה? אז כאילו קראתם עשרת בני המן בנשימה אחת. מי שרוצה לשמוע ויעצור את הנשימה שלו, בסדר, שיעצור. אין בזה איסור, מה יש בזה? אבל לפי ההלכה לא צריך. שומע כעונה זה לגמרי כעונה. ככה מעשים בכל יום. אני לא שמעתי, גם אצל אשכנזים. אני הייתי אצל אשכנזים הרבה. מעולם לא שמענו שאשכנזים מחמירים בדבר הזה, לקרוא עשרת בני המן בנשימה אחת. לא שמענו מעולם דבר כזה. על כוחה, כמו שאמרנו. יוצאים ידי חובה בקריאה, כאילו שאתנו, שמענו את הקריאה, כאילו קראנו, עשרת בני המן, קראנו את זה בנשימה אחת. יש עוד דבר דומה לזה, הרב בית הלוי, מבריסק, הוא כותב לגבי ברכת כהנים. יש דין שכהנים יגידו את הברכה, את הברכה השם וישבריך, כל הפסוקים, בקול רם, לא בשקט. בקול רם, יגבירו את כולם. מה יהיה הדין? כהן שהוא צרוד, נתן הרבה שיעורים, ולא יכול, קשה לו, הקול שלו הלך. הוא רוצה לישוא את כפיו, כן? וכהן שלידו, תשמע, תגיד לברכך, תכוון עליי. השם, שמריך, הכל תכוון עליי. שומע כעונה. והוא עושה ככה בידיים, וזה אומר את הפסוקים, והוא שומע אותו. מועיל או לא מועיל? אומר בית הלוי, זה לא מועיל. צריך שיהיה קול רם. זה דין מיוחד, זה לא סתם להגיד את זה. אז הוא כאילו אמר, שומע כעונה, כאילו אמר, אמרת בקול רם, קול רם חסר לך. לכן זה לא מועיל. כך כותב בית הלוי. זה מתאים לגאון מונקאץ', לגבי מה שאמרנו פרשת זכור. זה מתאים לרגעת שובר, לגבי עשרת בני המן. זה אותו מהלך. אבל לפי מה שאמרנו, זה לא מוכרח. מה זה שומע כעונה? כל הדינים שאומר האומר, עובר לשומע. הכהן שלידו, הוא אומר כפי הדין. אמר ואמרת עליהם, אומר בקול רם, אומר את הכהנים. אז השומע כאילו אמר בקול רם, לא רק כאילו אמר, כאילו אמר עם כל הדינים שיש באמירה, גם הקול רם שאומר. לכן הדברים של הרבי תלוי, זה לא מוכרחים. יש בכלל חקירה, כבר הזמן כבר הגיע, יש חקירה, מה זה דין שומע כעונה? תורת דיבור עליו, כאילו דיברתי, או תורת שמיעה, חלוקת. רש"י ותוספות, מסכת סוכה, בדף ל"ח, מסכת ברכות, בדף כ"א. אדם שומע קדושה, הוא באמצע העמידה. מה יעשה? רש"י כותב, ישתוק וישמע. ויחשב לו כאילו אמר קדוש, 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 ברוך כבוד השם במקומו, ישתוק וישמע. באמצע העמידה הוא נמצא. הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול להגיד, זה עולם האצילות, אסור להפסיק. אבל ישתוק וישמע. תוספות המקור מקשים עליו. מה ישתוק וישמע? זה הפסק. אם אתה אומר שומע כעונה, אז כאילו בעצמו אמר, אמר את הקדוש, קדוש, קדוש, אז זה הפסק. אחר כך מתשיב את השפות. אטום מביא את זה, ודן בדבריהם. מרן בשולחן ערוך פסק, כמו דעת רש"י. שישתוק וישמע ויצא ידי חובה. עכשיו למדנו ששומע כעונה, זה ממש כמו עונה. לכן פרשת זכור כאילו אמרתי בתוך ספר תורה ואמרתי בפה. לכן קידוש כאמרתי בפה. לכן כהנים יוצאים. ולכן רגעת שובר, לא צריך להגיד עשר בני המן לכל אחד לבד. נכון? למדנו עכשיו ככה. לפי זה, איך מרן פסק בשולחן ערוך לגבי קדושה? שישתוק וישמע את הקדושה. ככה הנחה, ככה אנחנו עושים. זה בתנאי שהשליח ציבור הוא בן תורה, או בעל הבית שקובע עתים לתורה, שהוא יודע הלכות. לפי ההלכה, כשהשליח ציבור אומר קדוש, 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 צריך לכוון, להוציא ידי חובה מי שעדיין באמצע עמידה, מי שלא יכול לענות בעצמו. לא כל אחד יודע לכוון, אם זה בן תורה, או שזה, גם לא כל בן תורה, כן, תלוי איפה הוא לומד, או שזה בעל הבית שקובע עתים לתורה, אז הוא יודע לכוון, מכוון, ואז יוצא את כולם ידי חובה. מה עם הפסק? הרי שומע כעונה, כאילו דיברתי. אז כאילו אמרתי באמצע העמידה, קדוש, קדוש, קדוש. זה הפסק, אסור, זה עולם האצילות. התשובה היא פשוטה. מחשבה טובה, קדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה רעה, קדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. שיחשב לו למחשבה טובה, כאילו אמרתי קדושה, מצרפה למעשה. תשתוק, תשמע את הקדושה, מצרפה למעשה. מחשבה רעה, שיחשב לו כמו הפסק, לא מצרפה למעשה. זה לא נקרא הפסק הדבר הזה. לכן ככה ההלכה. אז המסקנה של הדברים. שומע כעונה תורת דיבור עליו. כאילו בעצמו מדבר. וכל הדינים של האומר, זה עובר לשומע. ועם כל זה, בקדושה, שותקים ושומעים, מחשבה רעה לא נחשבה למעשה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.